סיפורי מעשיות. למדנו פה פעם איזה סיפור מעשה, לא חושב, רק זרקתי ככה.
אני יודעת לא.
טוב, אנחנו כמובן לא נספיק ללמוד את כל הסיפור, רק נחטוף משהו קטן. מעשה מעבדת בת מלך זה הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, ואני... הרעיון של סיפורי מעשיות, הוא אומר שמי שנפל מ-70 פנים של התורה, הוא לא יכול לשמוע את זה, צריך לספר לו סיפורים, סיפורי מעשיות כדי לעורר אותו מהשינה. אבל הוא לא... אנשים שלא מבינים כלום, אלא הוא אמר את זה לתלמידים שלו. שהוא רואה שהוא לא מצליח להגיד להם את מה שהוא רוצה להגיד, למסור להם בדרך התורות, אז הוא סיפר להם סיפורים. יש אמרה מפורסמת שהעולם אומרים שסיפורי מעשיות זה כדי להרדים אנשים, ואני אומר זה בשביל להעיר אותם. אז דת בת מלך. אז נתחיל קצת לספר קטע קטן מהסיפור, ונראה מה זה יכול לעזור לנו כהכנה לראש השנה. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. את הסיפור מעשה הזה, הוא סיפר אותו בדרך, כנראה באיזה מסע, אני לא מכיר אישית את סיפור, יש בכל מיני מקומות בכתבים של רבי נחמן, את הסיפורים, איפה ומתי סופר הסיפור ובאיזה הקשר, זה בדרך כלל היה מתוך איזו התרחשות, קרה לו משהו, או קרה משהו בעולם, ואז הוא סיפר את הסיפור הזה. אבל הרעיון שהסיפורי מעשיות האלה, זה הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, כלומר, הסיפורים שמתרחשים בפנימיות של העולם, שמה שקורה לנו בחיים, זה ההופעות הגשמיות, התחתונות של זה, אבל בעצם יש סיפורים כאלה, שהתרחשו במקום יותר פנימי בעולם וקדום. אז הסיפור מעשה הזה, הוא סיפר אותו, וכל מי שהיה שומע אותו, היה לו הרהור תשובה. אז זה הבטחה. אז בוא נראה אם זה עושה לנו הרהור תשובה. אבל הרהור תשובה, קודם כל שנפרש בדרך שלנו כאן, הרהור תשובה זה אומר משהו שגורם לך לרצות לחזור לשורש שלך ולמקומך. זה הרהור תשובה. משהו שגורם לך להשתוקק, להוציא משהו פנימי שקיים בך וגנוז ולא יוצא לאור, זה עושה לך חשק לזה. לא הרהור תשובה, זה גם, אבל אני חושב... זה גם, עשיתי משהו לא בסדר, וזה גורם לי להתחרט. זה תשובה חשובה, אבל התשובה היותר חשובה היא התשובה הפנימית, שהכוונה שזה גורם לי לרצות להוציא את עצמי יותר לפועל, מה שבדרך כלל ביומיום שלי, יש נטייה לשקוט על השמרים, וכאילו להגיד, טוב, בסדר, לא נורא, ממש, כאילו, איך שיש זה בסדר. אנחנו מסתדרים. שזה עיקר השינה. מה שאנשים ישנים זה שלא יודעים כמה עוד טוב מחכה, לו רק נתעורר לבקש אותו. זה הרהור תשובה. שאנחנו, אילו משהו גורם לך רוצות להתקרב יותר. מעשה במלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עם הבא יחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. ככה נפלט לו הדיבור. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. יש לו 6 בנים ובת, והבת היא ממש חשובה בעיניו, ומשתעשע איתה. היה יושב איתה איזה יום, והתרגז, ויצא לו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך, וילכה לישון, ולמחרת באמת לא מצאו איפה היא. ואבא שלה היה מצער מאוד והלך לבקשה ענה וענה. עמד השני למלכות, או לפני זה, בסדר? ואבא שלה עכשיו, על אף שיצא לו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, הוא מצטער מאוד על זה שהיא באמת הלכה ללא טוב. והוא הולך לחפש אותה בכל מקום, אבל אין לו פתרון. ברגע הזה עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד זמן מרובה עד שמצאה. אז הסגן שלו, בגלל שהוא ראה שהמלך כל כך עצוב, אז הוא החליט לצאת לחפש אותה, אבל הוא מבקש שיתנו לו תנאים, כרטיס אשראי, דלקן, אוטו מהעבודה, ומשרת. וכבר הורסים לנו את הסיפור ומספרים לנו את הסוף, שבסוף הוא מצא אותה. שנהיה רגועים, שאנחנו לא בסרט אירופאי, אלא בסרט אמריקאי. כבר אנחנו רגועים, זה לא נגמר במשבר זוועתי, אתה הולך הביתה ונחס, זה נגמר טוב. אוקיי, הוליווד. אתה מספר איך ביקשה עד שמצא. והיה הולך הנבן, הזמן רב הוא במדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב את עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצא, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום ישוב. והיה הולך זמן רב. כן, עושים לנו בכמה שורות משהו שצריך צריך להפעיל את הדמיון קצת ולראות כמה זמן זה לקח. כאילו, כן, והלך לבקשה זמן רב, ואז צריך להיכנס לאווירה. להסתובב, כאילו המשנה למלך אולי חשב שהולך להיות פה איזה משהו רומנטי כזה, אני יוצא עם הסוס, תוך שבוע אני חוזר ועושה את הקופה. ופתאום מצא את עצמו מסתבך באיזה עניין, הוא לא יודע מאיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. מי הולך אנה ואנה זמן רב במדבריות, בשדות וביערים, וממשיך לחפש אותה. וכאילו בשתי שורות האלה דילגו איתנו על כל הברוך של ההתחלה, אז בסוף מגיעים לאיזה מצב תקוע. הסיפור עוד מסתבך עוד הרבה אחר כך. אבל זה... ואז הוא מגיע למצב שהוא הולך במדבר, והוא רואה שביל מהצד. איזה שביל כזה, לא השבילים הרגילים. וישב את עצמו, אמר, טוב, אני כבר ככה הולך כל כך הרבה זמן במדבר ולא מוצא. אולי אני אלך בשביל הזה, אני אגיע למקום ישוב, אני אצא מהמדבר, ואני אגיע איכשהו. היה הולך גם שם זמן רב. ובאיזשהו שלב הוא רואה מבצר, וכמה חילות עומדים סביבו. והמבצר נאה, הוא מתוקן, הוא מסודר מאוד עם החילות, הכל עומד יפה. והיה מתיירה מפני החילות, פן לא יניחו לכנוס. לא, משום מה הוא רוצה להיכנס למבצר, אולי הוא מקווה למצוא שם את בת המלך. אבל הוא מפחד שלא ידנו לו להיכנס. ועוד פעם הוא מיישב עצמו, אתם רואים כבר פעמיים הוא מיישב את עצמו. כאילו, רגע, בוא נראה. ננסה בכל זאת. למרות שאני מפחד, אני אנסה בכל זאת. הוא השאיר את הסוס, נכנס למבצר, והנה, שלא כמו שהוא ציפה, נתנו לו להיכנס ולא עיכבו אותו בכלל. שום מניעות, שום כלום. הכל הולך חלק, הוא נכנס, אף אחד לא שואל אותו. אין בידוק ביטחוני, אין דרכון, אין ארזת לבד את התיק, אין כלום. נכנס. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד, לארמון, וראה שיושב שם המלך באתרה עם הכתר. וכמה חילות שם, וכמה משוררים מקלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו אותו כלל, ואף אחד לא שואל אותו כלום. נכנס למסיבה, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך, ושכב בזווית, לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה לכבוד בואה של המלכה, כל החצוצרות, כל הכלי נגינה, כל העניינים. והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה. והעמידו לה כיסא והושיבו אצלו, והיא הייתה בת המלך הנ"ל. והוא ראה והכירה. פתאום בתוך המבצר הזה, בתוך המסיבה, מביאים את המלכה, ופתאום הוא קולט שזאת היא, זאת מישהו מחפש. וכאן היינו יכולים לצפות שיגמר הסיפור. מה עכשיו, כאילו, אנטבה, נכון? עכשיו המטוסי הרקולס ינחתו מחוץ למבצר, הוא חוטף אותה מהר, רץ החוצה, החיילים הישראלים האמיצים מטיסים אותו חזרה לארץ, ונגמר הסיפור. The end. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והיא הכירה אותו, גם היא מכירה אותו. היא קולטת אותו. שלום, ברוך הבא. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? השיב לה, כן, אני מכיר אותך. את היא הבת מלכה, שהיא הבת מלך שנעבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרקה מפיו דיבור הנעל וכאן המקום הזה הוא לא טוב. באמת הייתי בהתוועדות עם אבא המלך, ונזרק מפיו הדיבור שאני אלך ללא טוב, וכאן המקום הזה, זה פה, זה כאן. הוא אמר, יקחו אותי ללא טוב, אז זה כאן. ואז הוא סיפר לה שאבא שלה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? עכשיו, סגרו את הספר רגע. בסדר? מי שלא מכיר את הסיפור, שיחק אותה. איך? תוציא אותי. זה, כאילו, יש לנו את הפואנטה של הסיפור, להוציא את בת המלך. ומה הוא יגיד לה? מי שכבר קרא את הסיפור, אז זה הרס לו. אז שלא ישתתף. איך יוציא אותה? מי שלא זוכר, יש פה מישהו שלא קרא את הסיפור? כאילו, יש צד שמחה בזה וצד עצב בזה. כולם קראו את הסיפור?
אני לא.
יופי. נו, אז צריך, תזכי אותנו. מה היית מנחשת שהיא תגיד לו? איך תוציא אותי?
קצת את הסיפור
מהתחלה. את קראת אותו פעם?
לא.
לא, אני שואל אם קראת את הסיפור פעם. הוא יותר טוב. בקיצור, אז תשאלי, תשאלי, אנחנו לא חייבים לרוץ. אז המלך יש לו בת והוא מאוד אוהב אותה, אבל יום אחד הוא אומר שהלא טוב ייקח אותך. ובאמת זה קרה, והלא טוב לקח אותה. עכשיו הסגן של המלך יוצא לחפש אותה, בגלל שהוא אוהב מאוד את המלך, והוא רואה שהמלך עצור. הוא מחפש אותה הרבה מאוד זמן, ויום אחד הוא מוצא אותה באיזה מבצר. והוא אומר לה, מצאתי אותך פה, איך אני מוציא אותך? תגידי לי, איך להוציא אותך מפה? אז אני שואל, מה היינו חושבים? מה חושבים שהיא תגיד? אולי תגיד משהו? מה? תלך למלך? בוא נשאר עם הסיפור. תלך למלך ותגיד לו, בבקשה, זאת הבת מלכה, זה שלי, אני לוקח.
לא, היא אומרת שאם היא הלכה ללא טוב בגלל הדיבור, אז דיבור גם יכול להוציא אותה.
יפה. אז אולי תגיד שהטוב ייקח אותך בחזרה. יפה. יצירתי. יפה מאוד. מה, עוד רעיונות, איך תוציא אותי מכאן? נחשי, מה אכפת לך? לא עולה כסף. כל השאר זוכרים?
לא.
נו, אז אם את לא זוכרת, אז תנחשי גם.
לא, אבל הייתי מצפה שהיא תגיד, אז תילחם עליי, או תשלם כופר, או...
כן, זה נורמלי, בסיפורים. יש תחרות מחר, תחרות אבירים, אם תצליח להפיל את האביר הראשי.
נראה לי זה משהו כמו כאילו להבין את המקום שלה, כאילו להשתמש בזה כאילו לשעות שם,
בוא תלמד את המקום קצת.
כן, ואז כאילו רק ככה
יפה. אני צריך להכיר את הטריקים של המקום. כאילו אתה לא יכול, אתה צריך ללמוד להכיר פה את החוקים של המוצר. בדיוק, צריך ללמוד, צריך לראות מתי השומרים באים, מתי הם יוצאים, מתי כל האקשן. אז היא אומרת לו,
אבל גם פשוט להבין את המהות של הלא טוב, כי מבחינתו זה לא היה נראה לא טוב.
כן, זה עוד שאלה שתכף נשאל כמה שאלות, אבל באמת זה לא נראה כל כך לא טוב לפי הסיפור, זה נראה אחלה מקום.
גם מספר שזה נראה...
כן.
לא, אבל זה שלא היה לו מיניות בכלל, זה בטוח.
כן, אני לא זוכר, היא רוצה לצאת? היא רוצה לצאת?
שאלה טובה, לא, זו שאלה טובה.
אני חושבת שהיא רוצה לצאת. היא יודעת שזה מקום הלא טוב.
שאלה טובה. ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. זהו, זאת המשימה. המשימה היא אומרת לו, יש רק דרך אחת להוציא אותי מפה. תבחר לך מקום מסוים, וזה לא נראה שזה פה במבצר. שב שם שנה אחת. שב. וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיש לך פנאי, תהיה מתגעגע. לא, בכל זמן שיש לך פנאי, תבדוק מה קורה בוואטסאפ, או תעשה סלפי ותפרסם אותו בפייסבוק. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תתגעגע ותבקש ותצפה להוציא אותי. מתגעגע ומבקש לצפה אותי. הממד השני זה תהיה מתענה. תעשה תעניות. מה שמך?
לידיה.
איך העברית?
מצוין.
אה, יפה. אני לא יודע.
איתה, איך אתה מפרש את
געגועים? תכף נדבר. אז מה זה להתגעגע? הוא ביום האחרון מהשנה, אבל ביום האחרון זה השיא. היום האחרון של השנה, שזה עוד כמה ימים, אז ממש זה השיא, ואל תישן בכלל, ותהיה בתענית. טוב, אני לא רוצה עדיין לעשות לנו את ה... נעזוב רגע את הסיפור כאן, לפני שאנחנו, שהוא מנסה ולא הולך לו, ואז ממשיך הסיפור להסתבך, אלא בינתיים רק נתחיל עם זה. אולי כמנהג הסיפור, שאני לא נעשה את זה לגמרי פרונטלי, מה שאלות, טענות, גילויים מהסיפור עד עכשיו, חדשויות, תגובות. עוד לא הגענו לשם. את כבר קוראת את ההסתבכות. מפה את רואה שאפשר להרוס הכל? לא אמרה שתהרוס הכל.
מה שאבא עשה, בשנייה
אחת הוא עשה. הבנתי. יש את המילה של ההתחלה. יפה מאוד. זה מסר מייאש קצת.
זה מגע. כן. אני לא תסמכו על האנשים.
הוא במילה אחת, הוא פירק את כל, פיצט את הסיפור, והוא שנים מחפש אותה, וגם כשהוא מגיע הוא צריך עוד שנה להתגעגע. יפה, זה בדיוק תורה שלמדתי שלשום במשיבת נפש. טוב, נדען.
זה גם כוח הדיבור, אנחנו מדברים על לשון הרע. במילה אחת אפשר להרוס, וכמה זמן לוקח לתקן. והאבא בעצם זה בעצם מה שהיה, הוא כאילו נפלט לו.
כן.
זה נשמע שמסמר
עליו. בואו נתחיל קצת אולי.
טוב שיש אנלים.
מתקרבת.
טוב, אז קודם כל אנחנו רוצים שיהיה לנו הרהורי תשובה, אז בעזרת השם, שהדיבור שלנו יעשה לנו הרהורי תשובה קצת. נכון, את רואה, הנה. שהתפוח לא יפיל אותנו לשינה, שימתיק לנו.
תפוח.
אז קודם כל, ראיתם לבירינט? סרט משנות ה-80 עם דיוויד בואי. סרט מוזיקלי כזה.
מתי ההקרנה הבאה, כמו עם המטריקס, נו, רגע, זה לא
ראיתי. הוא סרט הזוי קצת כזה, מוזר, אבל הוא מתחיל בעניין מאוד דומה, שזה אחות יושבת עם אח שלה בחדר, והוא בוכה ומשגע לה את המוח, אז אומרת, הלוואי, ולא זוכר, היא אומרת משהו, השר של הלוטו, בערך זה, ואז באמת, הוא בא. דיוויד בואי בתור השר של הלא טוב, לוקח את האח, ועכשיו כל הסרט היא מסתובבת באיזה מבוך ומנסה לשחרר את אח שלה מהלא טוב. אז כל פעם שאני קורא את הסיפור הזה, אני חושב על העניין. יש. אולי נתחיל רגע. זה קטע מרבי נתן שמפרש קצת על ענייני המעשה הזה, והוא אומר, ומעשה זה היא בכל אדם ובכל זמן. זאת אומרת, לפני זה הוא מתחיל ואומר שזה תיאור של מהלך כללי בעולמות, שתכף נגדיר אותו, אבל מעשה זה היא בכל אדם ובכל זמן, כי גם בכל אדם בפרטות עובר עליו כמעט כל מעשה זו כולה. כי כל אחד מישראל צריך לעסוק בתיקון זה.
זה מה שקרה לבת מלך.
זה גם נכון, הוא יגיד את זה על כל מעשה, והם גם אומרים את זה, זה יסוד בלימוד החסידי את התורה, שכל התורה מדברת בכל אדם בכל זמן. זאת אומרת שכל פעם שאני קורא פרשת השבוע, זה מדבר תמיד גם עליי גם היום. לא רק שזה פעם אחת בחיים קרה לי, זה מדבר עליי היום. בכל אדם, בכל זמן. ואז הנקודה זה שאני אבין את זה בכללות, אבל אני גם אצליח להבין איך זה מדבר עליי עכשיו. כן, בפרטי. וכל אדם בישראל צריך לעסוק בתיקון זה, להוציא את בת המלך. ובהקשר של, של השנה החדשה, בעצם זה מתאר פה את תחילת תהליכי הבריאה, ואת המסע שאנחנו עוברים בשנה, ושבעצם זה קצת מה שהולך לקרות בשנה החדשה. שזה נפתח בעצם הפוך על הפוך, זה נפתח באובדן בת המלך. זאת אומרת, אם בשנה החדשה שמצפה לנו יש בת מלך להוציא, אבל ההתחלה של השנה נפתחת בזה שהיא הולכת לאיבוד. לא, כל השנה אנחנו נחפש אותה. עכשיו, החלק המעודד בזה שיש חתיכת, יש חלק מהבת מלכה, כל היסוד של הלימוד היחסי, זה שחילקו לנו את העבדה, בת המלך חילקו אותה לחתיכות, לא כמו שזה נשמע, אבל כאילו חילקו אותה לחלקים, וכל פעם אנחנו מוצאים איזה, טוב, לא נמשיך עם המשל, כי זה נשמע לא טוב, אבל משהו. מוצאים בת מלך ספציפית, בסדר? יש בת מלך השייכת לכל שנה, ובסוף זה מתאגד לבת מלך בכלליות. אז בכל השנה שלנו יש לנו חלק מבת המלך שניתן לנו להוציא אותה. אפשר גם קצת להבין, הרי מה יצא, חוץ מזה שהוא מאוד אוהב את המלך, בדרך כלל מי שמציל את הנסיכה הוא מתחתן איתה. בסדר? אז אם אתה עושה את המסע, אז אתה מקבל את בת המלך. זה ככה, דוד המלך הלך וניצח את גוליאת, אז הוא קיבל, התחתן עם הבת של שאול, זה קלאסיקה. אז זה לא נאמר פה בפירוש, אבל זה די מובן. אמנם זה לא המוטיבציה המרכזית שלו. המוטיבציה המרכזית שלו הוא לא הציע כי שמו שלט יפה ואמרו מי שיציל את בת המלכה ניתן לו אותה לאישה. הוא יצא כי הוא אוהב את המלך והוא רואה שהוא עצוב. ודאי לשם הוא יוצא. העיקר בשנה החדשה מזמינים לנו מתנה, חלק של הנשמה שלנו, דהיינו חלק של השכינה, שממתין לנו. והערעור תשובה הראשון, קודם כל, שיש להתעורר אליו, זה שמשהו מחכה לנו בשנה הזאת. העייפות שגורמת לנו לא לזוז, זה שאנחנו באיזה מין לא קולטים שמחכה מתנה. כתוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם אתה פותח את הבוקר שלך במחשבה, שהקדוש ברוך הוא ברא את היום הזה בשביל לתת לך איזה מתנה היום, אז כל התנועה שלך אל היום היא אחרת. שיש פה מתנה שמחכה לי ביום הזה. זה לא יום שנברא כי איך אני שורד אותו. או אפילו אם אני... יש מדרגות בזה. יש מצב שאתה חושב שיש זמן, וגם אפשר להיות מין רוחני כזה. ויש מצב שהיום הזה נברא בשביל המתנה הזאת. אין פה משהו אחר. כאילו יש גם בנוסף, באקסטרה יש גם איזה חיפוש רוחני או לא יודע מה. זה, היום הזה נברא בשביל המתנה. השנה הזאת נבראת בשביל לתת לך בת מלכה. חלק מהנשמה שלך. אז זה היסוד הראשון. ועצם ההתעוררות לזה היא כבר עירות תשובה ראשון. זה עושה חשק לחפש. אבל, מה?
חלק הנשמה
הגדולה,
בת מלך?
בת
מלך
הנשמה.
כן. יש כמה משמעויות. באופן כללי זה השכינה. זה המלכות. אבל באישי שלנו, בהקשר של העבודה הפרטית של כל אחד, זה הנשמה שלו, חלק נשמה שלו, איזה גילוי אלוקות השייך רק אליו, איזה משהו, כל אחד בשפה שלו. ומה שמחדשים לנו בעצם זה שלפני שאנחנו נמצא אותה אנחנו נאבד אותה, שהשנה הזאת מתחילה בנזרק הדיבור לא טוב. ככה זה מתחיל, זאת אומרת פה זה מסופר על ההתחלה, ולצורך העניין זה בריאת העולם וזה רמז לשבירת הכלים שגלות השכינה. זאת אומרת כל הסיפור ממה מתחיל? מגלות השכינה. כאילו משם כל ההתחלה של הסיפור.
לכל העבודה שלנו לחפש להזיר.
כן. כן, הנה רבי נתן אומר, הנה מעשה הראשונה מעבד מלך שנעבדה, זה מבואר שזה סוד שכינה בגלות. כי גלות השכינה התחיל קודם בריאת העולם בסוד שבירת הכלים. תכף שנברא אדם הראשון היה צריך לתקן זאת. חשוב מאוד לשים לב שהמשנה למלכות, השני למלכות, לא עשה כלום שגרם להסתלקות הבת מלכה. גם לא ברור מה הבת מלכה עשתה, הבת מלך עשתה שם. הוא אין... נזרק לא דיבור, היה ברוגז, היה בדינים. נזרק לא דיבור, זהו, משם זה מתחיל. קרוע, יש מי שינסה לחפש, נו, איפה היה כאילו החטא. או, לא יודע מה, אבל פה, לא כתוב. זאת אומרת, אני לא יכול, אי אפשר להתעלם מזה, איזה מין תחושה נוצרת לנו כלפי המלך, אם אני קורא את הסיפור בפשטות. קריזיונר.
קריזיונר, אנושי.
בסדר, קריזיונר, אנושי, הנה זה, תקרא לזה ככה או ככה. עכשיו, רבי נחמן יודע איזה. אתם מבינים, הוא יודע שזה מה שאנחנו נחשוב כשאנחנו נקרא את הסיפור הזה. אז למה אתה כותב ככה? לא היה עדיף להגיד שהבת מלכה התנהגה נורא לא יפה. ואז נתנו לה עונש במסגרת הכללים הכתובים בממלכה, ועכשיו היא צריכה לחפר. למה לספר כאילו הוא קפץ לו איזה קריז, וככה התחיל כל ה... כאילו, כל הסיפור מתחיל ממה?
מעצם הבריאה, מעצם המצב.
כן.
זה העניין.
מעצם הצד הזה שהשם יש לו גם את הצד הזה של הדינים וקפץ לו הקריף.
לא, אם זה שבירת הכלים, זה לא
נפח. כן, אז שבירת הכלים היא באמת קודמת לאדם. זאת אומרת, לצורך העניין, אף אחד לא עשה פה משהו לא בסדר, ואם כבר אתה מקבל תחושה שמישהו לא בסדר, אלא אם כן אתה בכוח מחפש את הבת המלך, למה הרגיזה אותו, כאילו, אם התרגזתי, בטח הרגזת אותי, כן? אז יש פה רוגז של המלך. הרוגז הזה, לא נגיד אותו בצורה הגסה, אבל זה איזשהם דינים, שמצד אחד זה הכרחי לתחילת הסיפור. אם לא היה את הרוגז הזה, לא היה לנו סיפור. זהו. אבל מצד שני, אומר רבי נחמן באמת, שהנקודה של היכולת שלנו לתקן בראש השנה את כל הקלקולים שלנו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול, הוא קבע את ראש השנה בראש חודש, שזה היום שבו הוא מבקש כביכול כפרה על החטא שלו. על כביכול, כביכול, על זה, על הקלקול של מיעוט הלבנה.
עוד פעם?
את החיבור,
אני יודעת את זה.
את מה?
את החטא שלו של קלקול הלבנה.
כן, כביכול, כן, זה כמובן רק לסבר את האוזן ורק משל ורק זה, אבל... אז שהוא שם את זה בראש חודש, שאתה בא לבקש כפרה על כל מיני ההתרחקויות שלך וזה. ומכיוון שאתה בא עושה את זה בראש חודש, אז יש לך קייס. כי זה יום שבו... כביכול, כן. כן, 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 כן. כביכול, כאילו, גם הוא שם עושה את התנועות של התיקון, של השכינה בגלות והחזרה את זה. ההתרחקויות, כביכול, כביכול. אבל... לצורך העניין, שבירת הכלים זה נקודה שהיה קלקול לפני הבן אדם. אז אם לא היה שבירת הכלים, לאף בן אדם לא הייתה אפשרות ליפול. אז בעצם זה מלמעלה עשו את האפשרות ליפול. שזה נותן מקום לרחם קצת על עצמנו, להסתכל על עצמנו בעין טובה ועל כל העולם, שהאפשרות שלנו ליפול נובעת מזה שהייתה שבירת הכלים.
זה ליפול וגם מקום.
בסדר, גם, נכון.
אבל עצם
הבריאה
זה
סמיכות.
עצם הבריאה זה צמצום, זה דין. עצם
המפגש
הקלפים הוא כזה,
שהמלך יתרגז. כן, אז הנקודה היא ודאי שבסוף המטרה היא להיטיב. אבל המפגש הראשון שלנו הוא מפגש של דינים. ובאמת, ראש השנה זה יום שמתעוררים בו הדינים, ועיקר העבודה שלנו להמתיק את הדינים. מה זה מתעוררים הדינים? כי עכשיו כביכול כתוב היום הרת עולם. היום... באמת, באמת, זה בריאת עולם מחדש בראש השנה, ומתוקף זה שיש בריאת העולם מחדש, מתעוררים הדינים והצמצומים של בריאת העולם, שזה התרחקויות והסתלקויות. ולכן יש מה לצפות שבימים קודם ראש השנה, אתה תתחיל להרגיש שאתה מאבד משהו.
מה?
את הבת מלכה. וכל אחד, כל שנה זה מתגלה אצלו אחרת. אני שנה שעברה איבדתי משהו, אז חשבתי שככה זה יהיה גם השנה, עד שקלטתי שהפעם האובדן בא במקום אחר, לא איפה שחשבתי, כי זה היה שנה שעברה, זה משהו אחר. מתחילים, יש הסתלקות המוחין. היא מתחילה קודם ראש השנה, עד שבראש השנה אתה מגיע למצב שאין לך מוחין כלל. יש לך מושג מאיפה אתה מתחיל, מאיפה אתה גומר. והעבודה של ראש השנה היא דווקא פשיטות ותמימות בלי מוחין. דווקא.
כל כך פיזי. כשאתה רואה את הספרדים חודש ימים עם הסליחות, אתה רואה אותם כבר
עקומים. כן.
אשכנזים מתחילים רק שבוע קודם, מספיק להם יום.
כן, אבל הנקודה היא שיש מצב בעולם של הסתלקות המוחין, שאתה אמור, אם אתה שם לב קצת מה קורה, אתה כנראה שאתה תרגיש אותו. שיש איזו הסתלקות שמה שחשבת שאתה יודע, אתה לא יודע, שכאילו עוד משהו הולך לאיבוד. וצריך להסכים ולהשתתף במצב הזה, כי זה ההסתלקות שמכינה את השנה החדשה, כן, את הבת מלכה החדשה. אז קודם כל צריך שהלא טוב ייקח אותה. זה ככה מתחיל. צריך שהלא טוב ייקח אותה קודם, אחר כך תלך לחפש אותה.
לפנות מקום להתחדשות.
כן, כן, אז זה צורה אחת להגיד, לפנות מקום להתחדשות, ויש צורה אחרת להגיד, זה לא קשור לפינוי מקום, אלא שהבת מלכה הבאה שתבוא, תמיד היא מתחילה בחושך. אילו בסדר, אתה גמרת את הסיבוב, אבל עכשיו איך מתחילים סיבוב? מתחילים בחושך. לא רק שאתה צריך לסלק את השנה הקודמת. השנה החדשה חייבת להיפתח ב... איפה הבת מלכה בכלל? כן. עכשיו, מה שקורה לשני למלכות באופן מתוקן, היה יכול להגיד, טוב, איזה יאוש, איזה דיכאון פה, המלך בעצבות, כולם בעצבות, אין פה בת מלכה. וזה עורר אותו למקום אחר. זה עשה לו חשק לצאת לחפש. זאת אומרת, עשה לו חשק לעורר את הרצון. ומה שאני חושב שאני שם לב, רואה את זה גם בקבוצות, בעצמי, יש איזה משהו שאפשר בקלות בראש השנה להיות קצת באדישות כזאת. יש, כאילו אתה מאבד משהו, ואז אם אתה פוגש את זה בצורה מתוקנת, זה מעורר אותך לחפש את הדבר הבא. ואם לא, אז אתה צולל. אז אתם מבינים מה אני אומר?
יותר מתקרב יותר.
לא, אז תשאלו מה זה. שיש, נגיד, בסדר, בואו ניקח דוגמה, אנחנו בקבוצה וזה. פתאום בסוף השנה מתחיל, למה זה טוב בכלל? מה יש פה בכלל? לא מבינה, זה... כאילו, מה יש פה בשביל להיות? זהו, נראה, נגמר פה העניין. זה לא רק בקבוצה. אתה חווה את זה בכלל בחיים. טוב, את זה קלטתי, כאילו... זה, התנועה הזאת. עכשיו, אם אתה ער לזה, שזה מה שאתה עובר, מה שזה אמור לעורר אותך, למצוא רצונות חדשים ולמצוא את המדרגה הבאה. אם לא, אתה אומר, טוב, אז כנראה, הגיע הזמן לסגור. זה מעורר אותך לסגירות. כאילו טוב, או ללכת, כי אתה לא מבין מה קורה. מה שקורה עכשיו זה שיש אובדן של האורות של מה שכאילו היה בסדר, ואז יש חוויה שבאמת אין פה יותר. ואז אם אתה בתנועה, אז אתה הולך לחפש את הדבר הבא, אתה אומר למלך, טוב, אני קולט שהבת מלכה הולכה עוד פעם לאיבוד, אני יוצא לחפש אותה שוב. וזה לא מספיק שאתה חיפשת אותה בשנה שעברה, אתה עוד פעם יוצא לחפש אותה.
רגע, זה אומר מה שאתה אומר, יש מצב כזה, כי אני מרגישה אותו שאילול, בין
הבשד, אה, תודה רבה. נכון. איפה אילול? איפה הוא בשדה? אני מרגיש בטטה. לא, בדיוק. זהו, מה זה? המלך בשדה. המלך, זה חלק מהלימוד, אני רואה, והרבה פעמים זה להוציא את השמלץ מהסיב, זה נכון. עכשיו בוא תראה איך זה נראה בפועל בחיים, זה לא נראה שמגיע אלול ופתאום כולך המלך בשדה. עד רבה, יש מה לצפות שזה יהיה בדיוק הפוך.
זה מה שקורה לי באלול.
כן?
הירידה הזאת.
כן, אבל זה בגלל שהמלך בשדה. הוא בשדה לדבר הבא. למה אתה מרגיש ריק? כי אתה חווה את ההסתלקות של הדבר הקודם. אז זה אמור לחפש, איפה המלך בשדה? הוא עכשיו בשדה, אני מתחיל לחפש אותו. לא שהמלך בשדה, אז הכל סבבה, הנה אני מרגיש קרוב למלך, וזה לא הפואנטה. הפואנטה זה להתחיל להרגיש חסרונות. וזה המלך בשדה. כשהמלך בשדה, אתה מתחיל להרגיש געגוע והשתוקקות. איך אתה מפרש את זה? יש געגוע פנימי שעולה, והוא נותן לך להרגיש שאין טעם לכלום. עכשיו, אם אתה לא תופס, אז אתה אומר, אז אין טעם לכלום. זה לא הפואנטה. זה משהו בתוכך התעורר לרצות משהו יותר עמוק, ולכן החוויה היא שאין טעם לכלום.
זה הסבר נפלא. איפה היית בשבוע שעבר?
נתנו את הזמן לעבוד.
לא,
הוא לא היה. לא, אבל הוא לא היה שבוע שעבר, זה פשוט. ההסבר חדש.
לא, זה ממש ככה, דיברנו, יצאתי עם ההרגשה הזאת, עם השבוע הייתי חולה, משהו בחולי המפנימי כזה של...
זהו, זהו. אז כאילו, מה שבעצם, אם נחבר אותנו לסיפור, בעצם אתה פתאום קולט. אתה פתאום, היה לך ארמון, היה לך ארמון, היית שמח בארמון. כן? ופתאום יש הרגשה שהארמון מת.
כן, הוא לא שווה כבר...
הוא לא שווה כלום. אתה מסתובב בארמון, השני למלכות, לא יודע עדיין מה קרה, הוא לא יודע את הסיפור, אבל הוא מרגיש שמשהו בארמון כבר לא אותו דבר. זה לא נוצץ, הארוחות לא כיפיות, אותו דבר, אין פה זה בטטה. כן, אבל בעצם אז הוא הולך לראות מה קרה, ופתאום הוא קולט שהבת מלכה לא פה. אז בגלל זה, טוב, אז הוא פתאום אומר למלך, אין בעיה, אני הולך לחפש אותה. אני הולך לחפש אותה. ומחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, זה קשור לזה שכשאנחנו מתחילים להרשות לעצמנו להאמין בזה, בעצם החסרונות שאנחנו עוברים זה חסרונות כלליים. זה שאתה חווה כל מיני בלבולים, זה לא רק שלך, זה בעולמות, זה מצב של העולם. ובעצם רבי נחמן אומר שאם הוא ישים לב, השכינה מספרת לו החסרונות שלה. זאת אומרת, דרך החסרונות שלך אתה מגלה מה חסר בשכינה. אתה עובר איזה חיסרון, משהו בתוכך חסר. אז אתה אומר, למה אני חסר? ואיזה דיכאון ואיך אני נראה? אז הוא אומר, איך תשמח? תקלוט שזה לא חיסרון שלך, זה חיסרון של השכינה. והיא מספרת לך את החיסרון שלה דרך מה שאתה עובר. ואז אתה אומר, וואו, המלך מספר לי את החיסרון שלו, איזה כבוד. נפלא, אני מוכן לצאת למסע להשלמת החיסרונות, כי זה לא סימן שאני גרוע. זה סימן שיש חיסרון בעולם, שאני עובר יחד עם כל העולם את החיסרון הזה.
זה
חזק.
איפה הייתם שבוע שעברנו?
שבוע שעברנו היה סדר.
לא, לא, לא. המילים האלה, היה לי שבוע קשה.
אבל אתה צריך להסכים לי את זה עכשיו עם הסיפור השכינה והחיסרון שלי.
זה חזק.
אז צריך למצוא לכם את התורה הזאת עוד פעם. עכשיו זה רבי נחמן.
נו, אלא מה זה רבי נחמן?
אז זה עוד לא מאוחר בסוכות או בחנוכה לקנות כרטיס. טוב, אבל מה, רגע. אתה, טוב, יש פה עוד הרבה, לא נעשה את הכל.
רגע.
לא, אבל עוד פעם על המקום הזה של החיבור בין החסרונות שלך לחסרונות של השכינה.
כי השכינה היא אימא של הנשמה שלך. הנשמה שלך חלק מהשכינה. אז מה שחסר לך, חסר לך? בפחד ובכלל. כן?
בוא ניתן איזה דוגמה פשוטה, בסדר? אני מתוסכלת מאיזה עניין עם הילדים, אם אני לא יודעת מה. בסדר, או בעבודה, או עם עצמי, או לא יודע. עכשיו, מסתכלת פנימה, מה, ואיך יכול להיות שאני כזאת, ומה, ואיך נתקן, ותתתתתתה, אבל בעצם זה מכביד עליי. רבי נחמן אומר, אבל שנייה. אני מתרגם את זה קצת בשפה פשוטה. מה, את היחידה שסובלת מהצרות האלה בעולם? אין עוד אנשים מתוסכלים. אין עוד אנשים שעוברים סרטים עם הבוס, שקשה להם הפרנסה, שהם חולים, אין. אוקיי. תפתח רגע לזה. רגע. עכשיו, בעצם דרך מה שאתה עובר, אתה מקבל הצצה למצב שמסתובב בעולם. חסרון בעולם. ומכיוון שאתה חווה את זה, אתה יכול עכשיו להתפלל על כל העולם. ברגע שאתה מתחבר לזה של רגע, אנחנו לא לבד. בברוך הזה. כשאני כל הזמן שואל, איך אני ולמה זה אני וקרה לי וזה, אז אני בתוך המיץ של עצמי, וזה גם מדכא מאוד. אז אומר, ממה אתה יכול להתעורר? במקום להגיד, אוי ואבוי, איך זה בתוכי, אתה יכול לגלות, זה לא תרגיל, כאילו מניפולציה רגשית. הוא אומר, זה אמיתי, תדע לך שכשאתה חווה חיסרון בתוכך, בעצם השכינה מגלה לך חיסרונות שלה.
בדרך כלל אנשים שעוברים טראומה מאוד משהו, ילדים, תאונות, וזה, אחר כך הם פותרים
בית ספר,
בשביל לדבר, כאילו הם הופכים את זה לכלל אחרי שהם חוו את זה בתור פרטית.
אז הוא אומר, עזוב, אתה לא צריך לחכות שיפוצץ לך פצצת אטום בחיים. באמת, כל נקודה של חיסרון אתה יכול לחבר לשם. דהיינו, שהוא יוצא לחיפוש מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. ברור שזה גם נוגע אליו. אבל תקלוט, המלך עצוב. אתה מבין שזה שאתה בחיסרון, המלך עצוב מזה? הוא עצוב מזה שלכולם חסר את זה, אז זה צער של השכינה, אתה לא לבד בזה. אז כשאתה הולך לפתור את החסרונות בעולם, אתה הולך לפתור את החסרונות של הקדוש ברוך הוא גם. כאילו. כן, כביכול. השכינה בגלות. השכינה בגלות, זאת אומרת, כל המצבים העקומים של העולם, שהמצב של העולם הוא בגלות, ושאנחנו רחוקים מעצמנו וכולי, אז אנחנו לא לבד. השכינה בגלות. זה רק הביטויים של זה, שהשכינה בגלות. טוב.
זה תשובה מאוד עמוקה לרגש
הבדידות
הזה, שאנחנו חווים כל הזמן. כן.
עכשיו הנקודה שמה שאמרה טל באמת זה שכאן זה הלא טוב, אבל הם תארים לנו מסיבה, לא יודע, באמת יש לזה פירוש מאוד פשוט. אנחנו לא מחפשים צרות ולא מחפשים עניות ולא מחפשים שום דבר, אבל זה די מוכיח את עצמו שאיפה שיש סובה יש כאילו הכל סבבה, אז נהיים סבאים, נהיים סבאים ולא זזים לשום מקום. אלו, כאן זה הלא טוב. אתה הכי היית רוצה שיסתדר לך, והכל יהיה יפה, ולא יהיו בלבולים, ולא יהיה... אבל תסתכל מסביב, תראה איפה שיש איזו חבורה ששבע שם, יש כסף, הכל מסודר, הכל זה, בדרך כלל, שם נהיה הלא טוב.
הדיסקונות זה המנוע, המוטוב של ה...
כן, הלא טוב זה איפה שיהיה, כאילו, יש אוכל, יש שירה, זה הכל זורם. ואומר פח.
נתגעגע, כן.
הרב סבק באיזה שיעור הוא צועק, מי שמידת הדין מנצחת אותו נותנים לו כסף, ים כסף. כאילו מי שמידת הדין מנצחת אותו, כך, כך כסף, ים כסף, שב, לא תחשוב על כלום. כן, תהיה קילומטרים מהקדוש ברוך הוא. אז עוד פעם, לא שאנחנו מחפשים את זה, כי לא מחפשים לעצמנו עניות, אבל איכשהו, ככה זה יוצא. ככה זה יוצא, שלא טוב הוא לא נראה לא טוב. והיה שם רעש גדול וכו' וכו', אבל העיקר שהוא קלט את זה אבל. הוא מכיר אותה. זאת אומרת, הוא יודע מה הוא מחפש והוא קולט שזה פה. וזה מה שהיא שואלת אותו, תגיד. הוא צריך להגיד את זה בכל רם. שואלת אותו, אתה מכיר אותי? כן. אני מכיר אותך, אני מחפש אותך, אותך אני מחפש, זה מה שאני עושה. זה היקה.
אבל זה דרגה מאוד גבוהה.
מה?
לדעת ולזהות כשחסכונות זה אפשרי לחפש, וזה כבר מי שיגלה פה, זה כבר מדרגה מאוד...
אז אפשר להגיד ככה.
לא חיים את החיים שלהם בכלל במקום הזה.
אז אני חושב שהסיפור הזה אומר משהו קצת אחר. זה כאילו מדרגה גבוהה, אבל פה זה לא מתואר כמדרגה גבוהה, זה מדרגה, דווקא המדרגה שהולכת די בקלות בסיפור, באופן יחסי. הבעיה שהוא הולך לישון אחר כך. זה לא הבעיה, הרהורי תשובה יש לכל אחד, הבעיה שהוא הולך אחר כך לישון. יש את זה גם במעשה בין מלך ובין שפחה שנתחלפו גם כן. כאילו, וואו, כן? זהו. הוא אומר, כל יום, אם אתה תשים לב, אתה תראה איזה רגע של משהו שאומר לך, ואולי בכל זאת, עזוב, נשכח מזה. ובהכללה, כל בן אדם עובר את זה בגיל ה-20 מוקדמות, עד שהעולם משכנע אותו לחזור לישון. עכשיו, הסבא שלי גם כן, היום אנחנו מצטטים, הוא היה אומר, מיסטיקן בגיל 17, זה אומר שאולי הוא בן 17. מיסטיקן בן 70, זה אומר שאולי הוא מיסטיקן. לא הבנת? אם אתה מיסטיקן בן 17, זה אומר שאולי אתה בן 17. אבל אם אתה מיסטיקן בגיל 70, זה אומר שאולי אתה מיסטיקן.
כן?
זאת אומרת, זה לא חוכמה. כל אחד מכיר את בת המלך ואומר לה, אני מחפש אותך אי שם בתחילת חייו, או בקטנות, באיזה רגע בשנה או ברגע ביום. זה לא החלק הכל כך מסובך, שהוא מכיר את הבת מלכה, ואומר, אני אחפש, וזה הבעיה, היא אומרת, אז מה, אז, נו, יאללה, אני רוצה להוציא אותך, כן? אומרת, תהיה עקבי. תהיה עקבי. ואתה תעבור מלא ניסיונות, וכולם יגידו לך שאין צ'אנס, אתה סתם חולם, זה סתם מזיות, זה זה, תלך הביתה. זה אחרי זה בהמשך יבוא בסיפור, שהוא פוגש אנשים חשובים, בכל מיני תחומים, והם אומרים לו, אין דבר כזה. אין. זה יפה, חלום, רומנטי, לך לישון. לא יודע מה, אני משער, יש הרבה אנשים איזה, מתחתנים. וואו. זה, יהיה, זה, זה. ואז אומרים לו, עזוב, עוד כמה שנים זה יעבור, הטיטולים, הבלגן, יהיה נחס. כאילו, בסדר, כאילו, מה כבר יש שם? השאלה אם אתה לא קונה את זה. כי העולם מוכר לך את הייאושים שלו. כל אחד, את הייאושים הקטנים שלו הוא מוכר מסביב, שגם אחרים יקנו את זה כדי שזה לא יבלבל אותו. כן, אני זוכר, היינו, זה, אתה מתחיל להכיל את הילדים שלך באוכל בריא, מגיע איזה הורה מתוסכל אחרי שלושה ילדים, אומר לך, כן, גם אני הייתי ככה בהתחלה, ואז אמרנו, תחמוד, תחמוד, התלהבות של התחלה. כן, עוד מעט זה יעבור לך כמו כולנו. זה הסגנון. אז זה, אבל אני אומר, נתתי את זה בשלי מאוכל בריא וכולי, זה הנקודה הזאת שמתעורר משהו שאתה אומר, אני רוצה יותר מזה. אני יש משהו שמחכה לי, יש מתנה, יש פלא, יש משהו, יש חלק של הנשמה שלי שמחכה לי ביום. יפה, אפילו היית בשבת, בשבת פתאום קלטת, היית באיזה שיעור יפה מרומם, אתה וואו, אפשר לעשות את העולם הזה, ואז אתה נכנס ליום יום ואתה אומר, טוב, פה אי אפשר, ופה אי אפשר, וטוב, טוב, בשבת. כאילו, איך אפשר שהיום שלך מלא מפגש עם הקדוש ברוך הוא? כי השבוע שלנו זה חתיכת גלות. באופן כללי, ומי שזוכה בשבת הוא יוצא מהגלות, והוא פוגש את בת המלך, הנשמה קצת מתגלה אליו, אבל אז זה לא המשימה, המשימה זה תהפוך את השבוע שלך לגאולה, שאתה לא בגלות במשך השבוע, כל הזמן אתה מסתובב בחיים, פה כאילו זה גלות, ואחרי זה יש לי פנאי, הפוך כאילו ממה שאת אמרת. יהיה לי רגעים של פנאי, ששם יהיה לי גאולה, וכל השאר זה, מחליקים את זה איכשהו. כי אני רוצה ש... כל רגע ביום שלי יהפוך להיות רגע של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, שהשכינה לא תהיה בגלות. מה זה השכינה בגלות? תבינים מה אני אומר? כן? לא? כאילו ש... בשבוע אני חי ויש שיעורים. אז זה צריך להטריד אותנו קצת. אז דווקא אם אתה מתחיל להרגיש חוסר טעם בחיים, זה דווקא הזדמנות טובה שאתה מחפש את השכינה. זה אומר שאתה מחפש את השכינה. אל תוותר על זה. תתאב. תחושה חולפת, נחליק. אדרבה, זה המנוע הראשוני שלך לתפילה. התחושת חוסר טעם, זה ההתחלה של תפילה. עכשיו, לא באנו להפיל אף אחד. זה קצת זה אמור לעורר אותנו לתחושה שאפשר אחרת. וכל אחד היה לו תקוות שאפשר אחרת, ויש משהו שלמה אנחנו רוצים לחזור לישון. כי אנחנו לא אוהבים להיות במצב הביניים שבו אנחנו רוצים למצוא את בת המלך, אבל עוד לא מצאנו איך. לא בא לנו להיות במצב הזה. או שמצאנו, או שלא מחפשים. לא רוצים להיות באמצע. כאילו, ראיתי אותך? איך אני מוציא אותך? היום. זה המשך המשפט. אומרת לו, לא.
לא. אם אתה אומר שזה חשוב, יש חיסכון, כל...
כאילו מה שאני אומר, פה זה צריך כל הזמן חסרונות, אז בן אדם עובד בשביל משהו, סוף סוף הוא מוצא, אז הוא צריך עוד פעם להיות בדיכאון ולהרגיש שאין לו כלום. לא, לא על זה, לא על זה מדובר. אבל זה דומה. טוב, זה נושא לעוד שיעור. יש מצב של תסכול מתמיד. אין לי, חסר לי, זה גלות. יש מצב אחר של מתגעגע ומבקש ומצפה. זה לא מתלונן, מתבחן ומתוסכל. וסובל. כן, לכן אני...
לא יודעת, אני פשוט מרגישה שכאילו...
הרבה יותר נוח לי, כאילו, מהבחירה, הרבה יותר נוח לי, ובהסתכלות גלובלית, אני הרבה יותר שמחה, הרבה יותר כאילו שלווה, כשאני לא בגבו הזה. וזה ממש גורם לי חוסר רצון.
נכון, נכון, אני מבין מה את אומרת. אז קודם כל זה נקודות עדינות, כי לא מדובר על החיסרון, יש שני סוגי חיסרון, זה גם מה ש... יש סוג של חיסרון שהוא שייך להפוך, ויש סוג של חיסרון ששייך לתפילה, וזה לא אותו דבר. ואנחנו, בגלל שלא בא לנו להיות בחיסרון ההוא, אז אנחנו מעדיפים לישון. כי אני לא רוצה לדעת שחסר לי, כי מה שיקרה לי אם אני יודע שחסר לי, זה אני אתחיל להיות... בסבל, מיוסר, מתוסכל, ביקורתי, שיפוטי, כל אחד עם הניואנס הפרטי שלו. מבינה מה אני אומר?
אפילו פשוט כאילו רולקוסטר, כאילו, אתה תתחיל להרגיש את העליות והירידות. כי הם קיימים כל הזמן, אבל אם אתה ישן, אתה לא מרגיש אותם.
כן, רק, מה הפתרון? אבל במזרח הרחוק למשל, או בהרבה תורות, מצאו את זה שחלק גדול מהיסורים של הבן אדם זה הרצונות שלו. עכשיו, אחד מהפתרונות זה, תבטל אותם. כן? ואז אין רצון, אין, כאילו, אין שכל, אין דאגות, אז אין רצונות, אין יסורים. אז אנחנו מחפשים פתרון אחר, פתרון שבאמת ייקח את הסוג הזה של יסורים, אבל ישיר את הרצון. וזה מה שהיא מציעה לו. מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, זה לכאורה סותר מה שכתוב תהיה מתענה, לא נורא, אנחנו נשאיר פה קושייה על זה. איך אפשר שגעגוע הוא נעים? בסוף ברור שגם צריך להוציא אותה. אבל יש איזה מצב, איך אפשר שגעגוע הוא נעים? שאתה, אתה לוקח את המכתב, אתה מריח את הבוסם, בוא נעשה מזה כזה רומנטיקה. זה וואו, ועוד מעט ניפגש, וואו, זה יום, זה כאילו... הרבה פעמים אגב, הרבה פעמים...
של אירנד כוסף.
כן,
כיסופים. כיסופים זה מין...
עכשיו, הרבה פעמים באמת, כשאתה מקבל את מה שאתה רוצה, אתה מגלה שעוד פעם ריק לך. דווקא ברבה מסוימת, ההשתוקקות היא בפני עצמה, אתה יותר מבסוט.
המתנה
זה מתנה. זה זה שייך לנושא של תפילה. איך אפשר שבראש השנה מתעורר בך רצון עצום לתיקון כל החסרונות של העולם? זאת אומרת, אתה פוגש חסרונות אדירים, אבל החוויה היא קרובה. ולא, אוי ואבוי, איזה נחס, איך רחוק פה. עכשיו, כל אחד יש לו רגע כזה, של תפילה עמוקה, שאתה מרגיש, וואו, איך אני רוצה לשם, אבל זה לא חוויה של מרחק. אז הוא אומר, באמת, אולוואי ויהיה מתפלל כל היום כולו, גם כן, קצת בשונה מזה, גם בגמרה, אולוואי ויהיה מתפלל כל היום כולו, שאלוואי שכל היום ילווה אותו תחושת הכיסופים הזאת. רובנו לא יכולים לעמוד בזה, והכיסופים האלה הופכים להיות סבל, ואנחנו נופלים מזה לעצבות ודכדוך ותסכולים. כן? אז אנחנו משתיקים את זה. וטוב שאנחנו שמים את זה ברגעים מסוימים, וזה גם חשוב. כן? אבל הוא אומר, יש אולי איזה מצב שאתה יכול כל הזמן בכיסופים. הרב קרליבך אומר שסימן למי שיש לו שבת, למי שזכה לשבת, זה שהוא בתוך השבת הוא מתגעגע אליה. אז זה סימן שיש לך שבת. אם אתה כאילו, אוקיי, סבבה, הנה, שמתי את השטיגל, את הקוגל, את הזה, את הפה, את המדבוכה, לא יודע, כל אחד עם... יש שבת. אז אתה בכלל עוד לא זכית לשבת. שבת כולה זה מלשון ויחולו, מלשון כלות הנפש, אומרים בה. משתוקק לעוד יותר מפגש. כאילו...
זה יכול להיות יותר דעת על מה זה, יותר הבנה את הגעגוע, כשבן אדם שמתגעגע לשבת בתוך שבת, כאילו הוא מתגעגע ליותר דעת על שבת.
לא, דבקות, יותר מפגע, זה כמו, עוד פעם, זה כמו, את עם הילד שלך ואת מתגעגעת אליו, תבינה מה אני אומר, כאילו, זה רוצה עוד יותר, אנחנו פה, אבל עוד יותר להידבק. אז זה סימן שיש בינינו אהבה, אם אתה כאילו יושב ליד הילד, זה בסדר, נחמד, הנה הוא בא, הולך, לא נורא, כאילו, יש. אז זה הכיסופים האלה, אבל אני אומר, אני מבין מאוד את הרצון שלנו, שהחוויה שאם אני אפתח את זה, אני אהיה ברולר קוסטר, בסדר? ולכן הרבה אנשים נכנסים למצב כיבוי ברמה כזאת או אחרת. כי הם לא רוצים להיזכר ברצונות הקבועים שלהם, דיברנו מזה מכמה שיעורים, ש... עיקר התנועה שלנו זה מהרצונות העמוקים שלנו, והוא אומר לב האבן, יש לנו חלקים של אבן על הלב, זה מקומות שהפסקנו להאמין שזה אפשרי ולרצות, ולא בא לנו יותר לשמוע את הקולות האלה שאומרים לנו איזה רצונות שיש מפעם. כן? אבל אולי, מתי את התכלית כן לצאת לחפש? הוא אומר, היה מיישב את עצמו, אני הולך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצא, אז נלך בשביל הזה. זאת אומרת, מתישהו אתה קולט שזה לא עובד הפטנט הזה של לשים גוש אבן על הלב, כי יש לו מחיר. זה לא עובד. זה לא מציל אותך באמת ממה שרצית שזה יציל אותך, זה נכניס אותך לברוך אחר, או לא, זה לא עובד. זאת אומרת, אין לי דרך לא להתחבר לרצונות העמוקים שלי. נקודת ראות הדליבה שבלב היא בהשתוקקות אינסופית. אתה לא תחיה אם אתה תנתק את עצמך מזה. זה לא פטנט. יש לך רק השאלה שלך, איך אני אחיה בקשר בריא עם זה, בלי שזה ישרוף אותי. אז אולי זה קשור למה שאת אומרת, על, הוא אומר, כתוב בזוהר, שאם לא כנפי הריאה מנשבים רוח על הלב, הלב היה שורף את כל הגוף. הוא היה עושה רולקוסטר. אז אנחנו צריכים פשוט ללמוד להפעיל את המפוח. לא להשתיק את הלב, אלא לתת לו לחיות, אבל הוא צריך אוויר שגורם לזה שההשתוקקות האינסופית שלי לא הופכת את החיים שלי לטלטלה ולעליות ונפילות ומצפה ומתחזה. כן? זה ה... וחלק... אז לכן היא בודקת אותו. היא אומרת, אני... פה נדבר קצת בשפה כזאת, זה שהיא מחפשת מי יוציא אותה. אבל היא אומרת לו, בוא תראה, אם אתה דלוק כזה, שעכשיו פגשת את הבת מלכה ואתה רוצה להוציא אותי עכשיו, מחר אתה טיפול ושנינו נתרסק. אני אצא איתך עכשיו ועוד דקה במדבר אנחנו נאבד ביחד. אז אומרת לו, אתה רוצה להוציא אותי? צריך מישהו שיודע להמתין ולצפות ולבקש ולחשוף במשך שנה, בלי לקבל מה שהוא רוצה, אבל שהוא נשאר בכיסופים. וזה בונה לו כלים אמיתיים. הוא היה...
אבל נחמן אומר, מי שרוצה לעבור
לתשובה, זהו, זה מה שרציתי, באמת, חלק מהתורה שרציתי להביא פה.
זאת אומרת, העבודה שלו זה להישאר בכיסופים.
כן. כן. עכשיו, זה לא סתם, זה לא רק אתה נשאר, קורה שם משהו בזמן הזה. בזמן הזה שאתה כוסף ומתגעגע, אתה בונה כלים. אתה בונה כלים להכיל כשזה יבוא, אתה בונה רצון אמיתי, אתה מתבהר. באמת הנקודה המרכזית היא הרצון והכיסופים והגעגועים. כאילו אם היית אומר ככה, למה רוב העולם לא פוגשים את בת המלך? כי הם לא כל כך רוצים. כאילו הוא רוצה, אבל תשמע.
א', כי אמרו לנו שחלק מהרצונות זה לא במקום, ב', כי צריך שנה שלמה לרצות. רצון צריך לתחזק. וזה כנראה העניין.
כן, אז קודם כל צריך לתחזק רצון. אבל יש גם איזה מין, מה זה רצון? אם אתה רצית יום אחד, ולמחרת כשהיא לא באה, אתה הלכת לסרט, אז אתה, בוא תסתכל, אתה רצית? אתה רצית בגדול כזה. כן, רציתי, אבל רוצה? זה בוער לך? זה מה שאתה הכי רוצה בעולם? אז כן, אבל הרבה פעמים, כשאל בן אדם הוא רוצה, נגיד לך כן, אבל...
ואם נדבר בזמן הזה, זה ישחוף אותו, כי לפעמים שאנחנו לא מוכנים...
אז זה צורה כזאת שזה ישרוף, זה לא יישאר, זה כלום, כאילו, אפשר גם להגיד ככה, שזה לא יכול להיות, זה לא שאפשר לתת לו והוא ישרף, אין איפה לתת. כאילו, נגיד בן אדם בא... אני בא ללמוד תורה ואין לו חיסרון מה הוא רוצה לקבל מהתורה. הוא בא כי זה. אתה יכול לתת את התשובה הכי גאונית בעולם. זה לא נכנס לשום מקום. אתה בטח איפה היית בשבוע הבא, שבוע שעבר. זה לא היה נכנס שבוע שעבר. אין חיסרון. אין לאן זה ייכנס. עכשיו יש לך לאן זה ייכנס. עכשיו האור יש לו משמעות. אבל לפני זה, תמכור לבן אדם את האור הכי גדול. זה כלום. זה כמו אמרנו בעקדת יצחק. יצחק אומר לו, למה לא אמרת לי בהתחלה? שאני אוריד. הוא אומר לו, אני אמרתי לך בהתחלה, אבל אין לך, אתה לא יכול לשמוע את זה בהתחלה. רק בסוף אתה יכול להבין מה אמרתי לך בהתחלה. כל הברדק, וזה, ומה יהיה, וזה, וזה. עכשיו אתה יכול להבין מה שרציתי ממילא, רציתי להגיד לך בהתחלה, אם היה לך איפה לשמוע את זה באוזניים בכלל.
זה באמת נכון. הכלי המיכל שצריך להתרוקן בשביל שאפשר יהיה למלא אותו, ועד שאין את ההתרוקנות הזאת, והחוויה זה השבוע הזה שאני מרגישה, כי אם זה מתפנה מקום,
כן.
מה
זה סיפור השנה, סיפור הזמן, כאילו, מה זה אומר לנו הזמן הזה? מה? אז הוא אומר זמן, היא אומרת לו זמן. שנה ואחר כך הרבה שנים, מה אתה לומד כפרט? א', אני לא בטוח שאני יודע, וגם אנחנו צריכים לסגור ולא לפתוח עוד איזה צינור. אבל זה קשור למה שדיברנו קודם בשבוע שעבר. זה, מה, עם מה אתה בא לראש השנה? כן, מה ההכנה לכל העסק? מה ההכנה לשנה? מה הכלי לכל האור של השנה? מה הכלי להוציא את בת המלך מהשנה הקרובה שלך? זה הרצון. זה הרצון.
ומודעות גם.
שמה?
למה אני רוצה, למה אני רוצה,
אני רוצה
את
האבת
המלך, למה?
ככה.
למה? ככה.
מה יביא לי? מה זה יביא לי? זהו, אז דווקא אני נוטה, לא, לא, זה כאילו, טוב, בסדר, את צודקת שבהתחלה צריך לתחזק את הרצון, להסביר אני רוצה כי אז זה יתר וככה, אבל באמת יש בתוכנו נקודה שרוצה כי ככה.
כי הרצון הוא קדוש, לא פחות ככה. מכל דבר אחר.
זה מה שאני רוצה. למה אתה רוצה? כאילו, נגיד את באה לאיזה מקום, באה מבקש מהמלך, אני רוצה בבקשה X. אז אומר לך, למה? כי ככה וככה. אז אומר לך, כי ככה וככה, בחנות ליד, מוכרים את הככה וככה יותר זול. טוב, הלכת, קנית אחרי זה, אחרי כמה זמן, את חושבת, לא, אני רוצה את זה. למה את רוצה את זה? כי זה וזה וזה. טוב, תראי, שם ושם ושם. ואז יום אחד, המלך שואל אותך, למה את רוצה ככה וככה? אומרת, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה כי ככה. וזה הדבר הכי חשוב לי בחיים. בסדר, תיכנסי. כאילו, כי, אז יש כי אחר. אפשר למצוא את זה במקום אחר. כאילו, אני שומר שבת כי זה עושה משפחה מוסרית. אפשר להסתדר להיות מוסרי בלי זה. כאילו, בשביל מה אתה רוצה את התורה? בשביל... אני רוצה את השכינה.
ותמיד
זה השכל
ששואל,
אם
זה
הלב. זה מה שהיא שואלת, בת מלך. באמת אני מחפשת מי רוצה אותי ולא מעניין אותו כלום.
אני חושבת שסופו נעוץ בתחילתו, הוא פשוט ראה שהמלך סובל. הוא לקח את הרצון הזה בשביל המלך. זהו. זאת אומרת, הרצון שלי, למה? כי הקדוש ברוך הוא, כי אתה רוצה, זהו.
כן.
זה ככה בעצם. זה שהשם רוצה, זה נראותה, זהו.
זאת אומרת, אולי הייתי מסכם ככה, הייתי אומר, ש... מקווה שאני קולע פה בחידוש, יש עבודה של המתקת הדינים בראש השנה. אז הדינים זה באמת החסרונות וההתרחקות, כאילו בוראים לך עכשיו את החסרונות וההתרחקות של השנה הקרובה, זה מה שקורה עכשיו, זה דינים. ובעצם מה שמתעורר בקרבך זה תחושה של וואו ומה ואיך וזה. והמתקת הדינים, איך זה נהיה מתוק? איך דין נהיה מתוק? דין, בין היתר, זה חיסרון. איך הוא נהיה מתוק? על ידי הגעגוע והבקשה והכיסופים, אז הרצונות נהיים מתוקים. הם לא מייצרים לי סבל. שהרצון הופך לתפילה. שהרצון הופך להתקרבות. ושאני מוכן להמתין. יש הרבה צורות, אבל העיקר זה איך לא לצמצם את הרצונות. להגדיל אותם, אבל להמתיק אותם. תוכנית עבודה
של החיים.
Sanity is the one who shall reach. מקווה שעוררנו הרהור תשובה וגעגועים וכיסופים.
השיעור הבא זה אצלי בבית, ברחוב יפה נוף.
בשבוע הבא.
זה לא שבוע הבא? בעוד שבועיים.